ראש השנה דף ט, מתחילים בעזרת השם, ארבע שורות מלמעלה, במילים ודמוסיפין מחול על הקודש. מסופר בספר מקור הברכה עמוד 25, מעשה מופלא שסיפר רבה של צפת, הרב שמחה הכהן קפלן, זכר צדיק לברכה. הוא מספר, כשהייתי בחור צעיר, למדתי בישיבת מיר, שם באירופה. בלילה הייתי מתארח אצל אחת המשפחות, בעלות החסד שהתגוררו שם בעיירה. והנה, ערב שבת אחד, הייתי שם, בעל הבית, בא לצאת, ואשתו אומרת לו, תזדרז מאוד לחזור הביתה, תדאג להגיע לפה בחזרה בזמן הדלקת נרות, לא רגע אחד אחר כך. בנפשנו הדבר. ובעלה כמובן אמר שהוא ישתדל מאוד ויעשה מאמצים גדולים, וככה הוא נפרד. הגיע הזמן של חצות היום ביום שישי, ואני רואה את בעלת הבית, מתוחה מאוד, הולכת אל החלון, אולי בעלה כבר חוזר, ממתינה לו, בקוצר רוח. פניתי לשאול אותה, מה המתח הגדול? הרי יש עוד כמה שעות עד כניסת השבת. ואז היא אמרה, אני אספר לך. הרבה שנים אחרי החתונה, חיכינו לפרי בטן, לילדים. אחרי הרבה שנים הקדוש ברוך הוא ריחם עלינו, וזכינו להיפקד. נולד לנו בן אחד, בן יחיד. כל כך שמחנו והתרגשנו. יום אחד, שלא תקום פעמיים צרה, שנזכה כולנו לחיים ארוכים ובריאים לנו ולכל משפחתנו. אותו ילד חלה. הלכנו איתו לרופא, והרופא לא מצא רפואה. הסתובבנו בין הרופאים המומחים ביותר בעולם, הגענו עד וינה, שם היה מעוז הרפואה באותה התקופה, שהצילו את הבן יחיד שלנו, שנולד בשנים כל כך מאוחרות, וכל הרופאים התייאשו. הסתובבתי, בכיתי, הייתי שבורה ורצוצה. פנו אליי יהודים רחמנים. כשסיפרתי להם את הצרה, אמרו לי, כאן בסמוך יש את העיירה רדין. שם מעון קודשו של מאור ישראל, הגאון רבי ישראל מאיר הכהן מרדין, המפורסם על שם הספר חפץ חיים שהוא חיבר. תגשי אליו. הוא היה אז בשנים המאוחרות של חייו. תבקשי ממנו שייתן לך ישועה. כמובן, שמתי את פעמיי אל הכהן הגדול מאחיו, ושם גיליתי לצערי שמאוד קשה להתקבל אל הקודש פנימה, מחמת החולשה שהוא היה שרוי באותה תקופה שכבר היה ממש בסוף ימיו. אבל כשכל כך בכיתי והתחננתי, אפילו לב אבן נמס, ונתנו לי להיכנס לקודש פנימה. הרב שמע את המעשה הכואב, והוא אמר לי, בצעירותי, כשהיה מעשה כזה, הוא היה מקבל על עצמו להתענות, כדי שלאותו יהודי תהיה רפואה, אבל אין לי כוחות כיום, אני כבר מבוגר ותשוש. מה אני יכול לעשות? לא יכול להושיע אותך. כששמעתי שהתקווה האחרונה שעוד נשארה לי גם היא נפלה, פרצתי בבכי בלתי נשלט. ברכני גם אני אבי. ואז הוא אומר, אני מוכן לתת לך ברכה ובעזרת השם תהיה לך ישועה, אבל יש לי שני תנאים. הייתי מוכנה לקבל כל תנאי. תנאי ראשון, ערב שבת בזמן חצות, חצות היום, שכבר תהיה מפה פרוסה על השולחן, ושני הפמוטות, פמוטות של הנרות שכבר היו מוכנים. תנאי שני, כשמגיע זמן כניסת השבת, אצלכם בבית, השבת נכנסת, לא עושים שום מלאכה, לא מקלים בכהוא זה, לא מחללים את השבת מהרגע של כניסת השבת, לא מחפשים להקל ולא מחפשים לקצר את הזמן הזה של תוספת השבת. וכך היה, קיבלנו כמובן את הקבלה הטובה הזאת. ולא עברו ימים מועטים עד שהבן שלנו חזר לאיתנו, החלים לגמרי מכל החולאים שהיו לו. כן יזכה גמרנו לרפואה שלמה לכל אחד מה שהוא צריך. ומאז אותה השבת לא עברה עלינו שבת אחת שבה לא הייתה מפה פרוסה על השולחן והפמוטות מוכנות בזמן של חצות היום, ושקיבלנו שבת בזמן של כניסת השבת, לא רגע אחד אחר כך. בנפשנו הדבר, החיים של הבן שלנו תלויים בזה, בנינו היחיד. אתה לא תבין למה כל כך אני מודאגת שבעלי יחזור בזמן כניסת השבת לבית. כותב אחד מעמודי ההלכה, בעל הפרי מגדים, בסימן ריש נון וב, בזה הלשון, וכל המוסיף מחול על הקודש, שזה בעצם זמן כניסת השבת, הרי כניסת השבת נכנסת בשקיעה, ויש תוספת שבת, תוספת הכי מועטת, זה אולי מספר דקות, אבל נוהגים בכל תפוצות ישראל להוסיף 20 דקות, 40 דקות, כל אחד כפי מנהג מקומו, שזה תוספת שבת. וכל המוסיף מחול על הקודש, הוא מוסיף על הקודש, על השבת, מתוך ימות החול, מתוך ימי שישי, מתוך מוצאי שבת, המאחרים לצאת מן השבת, וממהרים לבוא אל השבת. מה ההבטחה? כותב הפרי מגדים, מוסיפים לו חיים. מוסיפים לו חיים. בספר משפט צדק מביא בשם הארי הקדוש, סגולה לבנים, אחד שרוצה להיפקד בבנים, שיזהר מאוד וגם יזהיר לאחרים על תוספת שבת בערב שבת ובמוצאי שבת. והתווספו לו בנים. מובא בספרים הקדושים, מי שרוצה יראה בהרחבה באותו קונטרס לקראת שבת, מעשים, ניסי ניסים שקרו לאנשים בזכות שהם מוסיפו אפילו קצת יותר על השבת. לפני זמן הדלקת נרות הם כבר הכניסו את השבת. זכו לישועות בפרנסה, בזיווגים, בזרע של קיימה, בנים שחלילה טעו, חזרו למוטב, כל הישועות, בזכות הדבר הנפלא הזה, השבת מקור הברכה. להוסיף בשבת מימות החול על הקודש, זה לא רק איזשהו מנהג, זה לא רק מעשה יפה, אלא זה חובה מהתורה. חובה מהתורה להוסיף מחול על הקודש. מהתורה רק אין שיעור של 20 דקות, 40 דקות, או כל המוסיף מוסיפים לו חיים. אלא מהתורה יש חיוב להוסיף זמן קצוב של כמה דקות מחול על הקודש. אבל זה חיוב, אסור לקבל שבת בזמן של השקיעה. אסור להוציא את השבת מיד בצאת הכוכבים, הרגע הראשון של יציאת השבת. חייבים להוסיף קצת מחול על הקודש. זה חיוב, כמו שאנחנו נראה בעזרת השם. ומוסיפים מחול על הקודש מנהלן. אבל זה לא רק בשבת, זה גם בכל יום טוב. יש חיוב להוסיף מחול על הקודש. צריך לקבל יום טוב קצת מוקדם יותר, ולהוציא את היום טוב קצת מאוחר יותר, מאשר צאת הכוכבים. וכן ביום הכיפורים, יש חיוב להוסיף מחול על הקודש, לקבל את יום הכיפורים קצת לפני השקיעה, כמה שיותר כל המוסיף מוסיפים לו, ולהוציא אחרי צאת הכוכבים. וכן, בשמיטה, שביעית, שנת שביעית, שאסור לעשות מלאכות, במשך כל השנה מלאכות בשדה, יש גם חיוב להוסיף מחול על הקודש בשנה השישית ובשנה השמינית. מביאה הגמרא שתי דעות. מניין אנחנו למדים שיש חיוב מהתורה להוסיף מימות החול על הקודש, לקבל את הקודש קצת לפני הזמן. דתניא ברייתא. הפסוק אומר, ששת ימים תעבוד, זה תחילת הפסוק, וביום השביעי תשבות, בחריש ובקציר תשבות. בחריש ובקציר תשבות? רק חרישה? רק קצירה? אסורה בשבת? בוודאי שבשבת אסורות כל ה-39 המלאכות שמנויות במסכת שבת דף ע"ג, שבכללם זה גם מלאכת צובע, מוציא מרשות לרשות, ועוד מלאכות מגוונות שלא תלויה דווקא בשדה. למה התורה מנתה דווקא מלאכות שהמלאכה היא תלויה בשדה, חריש, קציר? אלא התורה מתכוונת לשנת שמיטה, שבה יש מצווה לשבות ממלאכות הקרקע. ולכן היא מדברת על חריש, קציר, שאלה הם רק מלאכות של הקרקע. וכך מתפרש הפסוק, ששת ימים תעבוד, תעשה את כל מלאכתך בששת ימי המעשה, אבל לא ביום השביעי, ביום השביעי תשבות. מה שאמרתי לך, ששת ימים תעבוד, זה דווקא בכל השנים שמותר לעשות מלאכות בשדה, אבל בשנת שביעית אתה יכול לעבוד גם כן, אתה יכול לעשות את כל המלאכות, אבל בחריש ובקציר תשבות. בשנת שביעית אתה יכול לעשות ששת ימים תעשה מלאכתך, אבל חוץ ממלאכות של הקרקע, בהם בחריש ובקציר תשבות. מכך שהתורה נוקטת רק את הדוגמאות של מלאכות הקרקע, דורש רבי עקיבא שהפסוק הזה לא עוסק על שבת, אלא הוא עוסק על שביעית. והוא מתכוון לומר שבשנת שביעית מותר לך ששת ימים לעשות מלאכתך, אבל בחריש ובקציר תשבות, מלאכות של הקרקע אל תעשה בימות החול, כי זה שנת שביעית. אבל אומר רבי עקיבא, רבי עקיבא אומר, אינו צריך לומר חריש וקציר של שביעית עצמם, שהם אסורים. למה? כי זה כבר הפסוק אומר מפורש, שהרי כבר נאמר, שדך לא תזרע, וחרמך לא תזמור בשנה השביעית. אז אם כן, ובמסכת מועד קטן דף ג' הגמרא מביאה שם את הדרשות, שזה מדבר על כל, זה בא לרבות את כל המלאכות של הקרקע. אסור לחרוש ואסור גם לזמור וכולי, אסור גם לזרוע וכולי. את כל מלאכות הקרקע דורשים מהפסוק הזה שאסור לעשות בשנת שביעית. אז אם כן, לא צריך מקור לאסור עשיית מלאכה בשדה בשנה, בשנת השביעית בעצמה. אז אם כן, מה בא הפסוק להוסיף כשהוא אומר בחריש ובקציר תשבות? אלא זה בא ללמד על תוספת שנת שביעית. חריש, לא לחרוש ולא לעשות מלאכות, לשבח את האילנות של ערב שביעית הנכנס לשנה השביעית. זאת אומרת, שנה שישית, 30 יום לפני שמיטה, דהיינו, מתחילת חודש אלול, ערב שנת שמיטה, כבר אסור לחרוש שדה של אילנות למשל. שאתה משבח את האילן כדי שיצמח פירות טובים בשנת שביעית. מהתורה כבר אסור לעשות חרישה בשדה אילן 30 יום לפני שנת שביעית. וכן, קציר של שביעית, אותה תבועה שנקצרה, שהתבועה הזאת הביאה שליש, שבזמן שתבועה מביאה שליש, היא כבר ראויה בדוחק לאחל. אז אם כן, כבר יש עליה קדושת שביעית. היוצא למוצאי שביעית, שגם אם קצרו את התבועה בשנה השמינית, יש בתבועה הזאת קדושת שביעית, ואסור לעשות במלאכות שאסור לעשות בתבועה של שביעית. וזה נקרא תוספת שביעית במוצאי שביעית. מכאן דורש רבי עקיבא שמוסיפים מחול על הקודש, הוא מדבר על שנת שביעית. רבי ישמעאל אומר, הפסוק בחריש ובקציר תשבות, לא מדבר על שנת שביעית, אלא מדבר על שבת. תשאל אם כן, למה הפסוק נוקט רק מלאכות שתלויות בקרקע? כי הפסוק בא ללמד אותך הלכה שתלויה בעניין מנחת העומר שמביאים ביום ראשון של חול המועד פסח. הפסוק עושה הקש בין החריש לבין הקציר. לא יכול להיות שום מציאות שיש לאדם מצווה לחרוש. שאדם יעביר את כל התרי"ג מצוות. איפה יש מצווה לחרוש את השדה? אין מצווה כזאת. חרישה של שדה זה דבר של רשות. רשות. אז מה החריש שהפסוק אוסר בשבת לחרוש? זה חריש לענייני רשות, כדי להביא תבועה וכדומה, בשביל לפרנס את עם ישראל, את העולם. וזה אוסר את התורה לעשות בשבת. אף קציר, מה שבשבת אסור לקצור תבועה, זה דווקא קציר של רשות. כשאדם קוצר תבועה בשביל ענייני הרשות. אבל אם הוא קוצר תבועה בשביל מצווה, איזה מצווה יש לקצור תבועה? לקצור שעורים ליל, יום ראשון של חול המועד פסח, או במילים אחרות, במוצאי יום טוב ראשון של פסח. יש מצווה לצאת לשדה עם מגל, לומר את הסובבים, זה שבא לקצור מגל זה, אומרים לו הן, מגל זה, אומרים לו הן, מגל זה, אומרים לו הן, אקצור, קצור וכו'. יש תהליך שלם של קצירת השעורים לצורך מנחת העומר, שהולכים אחר להביא מנחה, כדי להתיר את כל התבועה החדשה שצמחה במהלך השנה האחרונה. אם אדם יש לו שעורים שכבר קצרו אותם, הוא לא מביא אותם למנחת העומר, הוא צריך לקצור לצורך מנחת העומר. יש מצווה של לקצור, לקצור את התבועה לצורך מנחת העומר. אז אם יש כאן קציר של מצווה, הוא גם דוחה שבת. כי כל הקציר שהתורה אוסרת, זה קציר שדומה לחריש, שהוא לא יכול להיות של מצווה, אלא הוא רק של רשות. ככה גם קציר שאסור בשבת זה קציר של רשות ולא של מצווה. הוא לא יכול להיות ש... זאת אומרת, קציר אם הוא רק של רשות. אבל אם זה קציר של מצווה, יצא קציר העומר שהוא מצווה שהוא דוחה שבת. ליל שבת. בבתי ישראל אנשים שרים זמירות ותשבחות לכל חי, והוא יוצא עם בגדי שבת אל השדה, לוקח מגל וקוצר תבועה בשביל מנחת העומר. וזה מותר רק לצורך קצירת העומר. וזה מה שהתורה אומרת, בחריש ובקציר תשבות. איזה חריש וקציר אני מדבר? על אלה שהם רשות. כמו שחריש הוא רשות, ככה גם קציר של רשות הוא זה שאסור בשבת. אבל קציר של מצווה מותר בשבת. קציר של העומר. אז אם כן, רבי ישמעאל מהפסוק של בחריש ובקציר תשבות, לומד שמותר לקצור לצורך מנחת העומר בשבת. אבל מניין הוא ילמד את הדרשה שרבי עקיבא למד מהפסוק הזה של בחריש ובקציר תשבות, שיש מצווה להוסיף מחול על הקודש. מנהלי. עונה הגמרא, נפקא ליה, הוא לומד את זה מהברייתא דתניא. הפסוק אומר לעניין היום הקדוש, יום הכיפורים. מתי זה יום הכיפורים? י' בתשרי, ביום העשירי של חודש תשרי. מה אומרת התורה? שבת, שבתון הוא לכם, יום הכיפורים. ועיניתם את נפשותיכם. מתי צריך להתענות? אומרת התורה, בתשעה לחודש, בערב. בערב עד ערב תשבטו שבתכם, בתשעה לחודש? בערב, כן, אבל למה כתוב תשעה לחודש? תאמר, ועיניתם את נפשותיכם בעשרה לחודש. כל אחד מבין שזה כבר מערב קודם, כי כתוב, והי ערב, והי בוקר, יום השישי, דורשים מזה שבתורה, הלילה, זאת אומרת, הלילה הוא תחילת היום שלאחריו, דהיינו, כן? כשאומרים יום עשירי, הכוונה לילה קודם גם, כן, כמו בשבת למשל. השבת נכנסת בליל שבת כבר. כל אחד היה מבין, אם היו אומרים שצריך להתענות ביום העשירי בתשרי, שגם בליל העשירי צריך להתענות. למה כתוב בתשעה? למה כתוב בתשיעי? בתשעה לחודש בערב? יכול היית לחשוב שיש מצווה להתענות בתשעה לחודש, אבל בוודאי שמיד כשהיית אומר את המילה הבאה, היית מבין שזה לא נכון. תלמוד לומר בערב, לא בכל היום התשיעי, רק בערב שמוצאי תשיעי. אז היא בערב יכול רק מי שתחשך, כמו שכל אחד היה באמת סבור לומר ככה. מתי מתחיל יום הכיפורים? מי צאת הכוכבים או מי השקיעה? תלמוד לומר בתשעה. אבל כשתחשך זה כבר עשרה בתשרי, אז מה זה בתשעה לחודש בערב? בערב זה כבר לא תשעה לחודש. זה כבר י' לחודש. על פי התורה, כשמגיע הערב מתחיל היום שלמחרת. אז למה כתוב בתשעה לחודש בערב? זה לא תשעה לחודש כשזה כבר בערב. אלא מה זה בא ללמד? הכיצד? איך מתאימים שני הפסוקים יחד? מתחיל ומתענה מבעוד יום, בסוף היום התשיעי, כשזה עדיין יום, מוסיף, מחול על הקודש. מלמד שמוסיפים מחול על הקודש. אין לי אלא שמוסיפים מחול על הקודש בכניסתו של יום הכיפורים, בתשעה לחודש, ביציאתו מניין שגם בה יש מצווה להוסיף, להוציא את יום הכיפורים לא מעל בצאת הכוכבים אלא קצת מאוחר יותר. תלמוד לומר, המשך הפסוק, בתשעה לחודש בערב, מערב עד ערב. מערב עד ערב. גם הערב שלאחר מכן יש מצווה להוסיף בתוך הערב עצמו. עד ערב ועד בכלל, כולל הערב, צריך להוסיף קצת. במוצאי יום הכיפורים, מחול על הקודש. יש לנו מצווה להוסיף מחול על הקודש ביום הכיפורים, גם בערב יום הכיפורים וגם במוצאי יום הכיפורים. אבל אין לי אלא ביום הכיפורים. שבתות מניין שיש מצווה להוסיף בכניסת השבת, תוספת שבת וגם במוצאי שבת, זה לא הרבה אנשים מכירים. יש מצווה להוסיף מחול על הקודש מוצאי שבת גם. מניין? תלמוד לומר, אחרי שכתוב מערב עד ערב, תשבטו. זה מדבר על שבת. אז אם כן, גם יום הכיפורים וגם שבת יש מצווה להוסיף מחול על הקודש. מניין לנו גם בימים טובים מניין שיש מצווה להוסיף. תלמוד לומר, אחרי שכתוב תשבטו, כתוב שבתכם. יום טוב גם נקרא שבת, יש מצוות שביטה. הכיצד? כל מקום שיש בו שבות, שהתורה משתמשת בלשון של שביטה, שזה כולל גם כמובן שנת שביעית, אומר תוספות. יש מצווה שיהיו מוסיפים מחול על הקודש. פילי פלאים. מניין לומדים שמוסיפים מחול על הקודש? לפי רבי עקיבא, מחריש וקציר תשבות, שזה מדבר על חריש של ערב שביעית וקציר של מוצאי שביעית. צריך לנהוג קדושת שביעית גם כן במה שקוצרים במוצאי שביעית. ולפי דעתו של רבי ישמעאל, דורשים את זה מיום הכיפורים. בתשעה, מערב עד ערב, תשבטו, שבתכם, וכו'. אבל, ולפי דעתו של רבי עקיבא, שהוא דורש תוספת מחול על הקודש, מהפסוק לעניין בחריש ובקציר תשבות, שהוא דורש את זה בשנת שביעית, היי, והניתם את נפשותיכם בתשעה. מה שהתורה אומרת, שצריך להתענות יום הכיפורים בתשעה לחודש. אז רבי ישמעאל דרש מזה שצריך להוסיף מחול על הקודש, אבל רבי עקיבא לא צריך לדרוש שצריך להוסיף מחול על הקודש ביום הכיפורים, כי הוא דרש את זה כבר לעניין שביעית, וזה בכל מקום שיש שביתה, צריך להוסיף מחול על הקודש. אז אם כן, הפסוק הזה לכאורה תמוע. מה זאת אומרת, והניתם את נפשותיכם בתשעה? מה יביד לי? עונה הגמרא, מבא אלי לכדתני חייא בר רב מהמקום שנקרא דיפתי. דתני חייא בר רב מדיפתי ושנה ברייתא. אומרת התורה, והניתם את נפשותיכם ביום הכיפורים, שזה בעשירי בתשרי. למה כתוב בתשעה? וכי בתשעה מתענין, ולא בעשירי מתענין, אלא לומר לך, כל האוכל ושותה ביום התשיעי לחודש תשרי, בערב יום הכיפורים. מעלה עליו הכתוב, כאילו התענה, לא רק ביום העשירי, כאילו התענה גם תשיעי וגם עשירי. פלי פלאים. הגמרא מביאה עכשיו ברייתא שמדברת על נושא חדש. שנת יובל. בזמן שבית מקדש אינו עומד על תילו, וישראל מפוזרים בין אומות העולם, אנחנו לא מכירים את המצווה הזאת. המצווה הזאת נוהגת רק בזמן שעם ישראל נמצאים על אדמתם, כל השבטים, איש על מחנהו, אבל בזמן בית מקדש בוודאי שהיה מצוות יובל. כל שבע שמיטות, שבע כפול שבע שנים, הייתה מגיעה שנת החמישים, שנת יובל. בשנה הזאת יש מצווה, קודם כל כמו שנת שביעית. זה כמו שנת שביעית כפולה. יש שנת שביעית זה השנה 49, שהיא חותמת את השמיטה השביעית, כן, היה 7 שנים, עוד 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 7 שנים, שנת שביעית, ואז אחרי שנת שביעית יש עוד שנה, שנת יובל. שנתיים צריכים לשבות ממלאכות בשדה. אגב, בתוספות מסכת גיטין דף למדבב מביא, שחכמים תקנו שנת שביעית גם בזמן הזה. למה שנת יובל לא תקנו מדרבנן בזמן הזה? כי זה גזירה שאין הציבור יכולים לעמוד בה. שנתיים שישבתו ממלאכות השדה. אבל בכל אופן, בזמן שיובל נוהג, יש ברכה מיוחדת, והריקות את ברכתי לכם בשנה השביעית, בשנה השישית, ועשתה לשלוש השנים, שנה שישית, שנה שביעית ושנה שמינית, הקדוש ברוך הוא נותן ברכה בשדות שיהיה ברווח. שנת יובל יש בה, חוץ ממצוות שביתה ממלאכה של השדה כמו שנת שמיטה, עוד 3 הלכות. דבר ראשון, יש מצווה לתקוע בשופר ביום הכיפורים. דבר שני, יש מצווה, כל אחד שיש לו עבד יהודי, היום אנחנו לא מכירים מושג של עבדים, אבל בזמן שכן היה נוהג דיני עבדים, כמובן שגם היה להם תנאים מאוד מאוד טובים לעבדים האלה, שצריכים מאוד מאוד לכבד אותם. אדם שהיה מחויב להימחר כעבד, הוא עובד סך הכל 6 שנים, אבל אם הוא מתעקש להישאר, אז נותנים לו להישאר עד שנת היובל. שנת היובל, העבדים חוזרים לבתיהם. זה דבר שני. דבר שלישי, אדם שמחר שדה אחוזה, שדה מהנחלה שהוא קיבל ממשה רבנו, כל שבט קיבל נחלה בארץ ישראל, מגיע שנת יובל, השדות חוזרות לבעליהם. תקיעת שופר, שילוח עבדים, והשדות חוזרות לבעליהם. מביאה הברייתא תנו רבנן. הפסוק אומר, וקידשתם, אני קורא את תחילת הפסוקים, מתוך החומש, וקידשתם את שנת ה-50 שנה, שנת יובל, וקרעתם דרור שחרור בארץ, לכל יושביה. נשאלת השאלה, למה צריך לכתוב, יובל היא תהיה לכם, ושבתם מי של אחוזתו ואיש של משפחתו תשובו? חורה זה מיותר. כבר אמרת שנת ה-50, אז אני מבין שזה שנת יובל. בנוסף מבארים, שמיד אחר כך כתוב שוב פעם, יובל היא, קודש תהיה לכם. למה המילים יובל היא, בכל אופן, הן שתי מילים מיותרות. אז מהמילה יובל דורשים דרשה אחת, ומהמילה היא דורשים דרשה אחרת. מזה שכתוב יובל, דורשים שהיובל זה שנה שלא תלויה במעשים של אף אחד. יש שנת יובל, קיימת ועומדת. זה ריבוי. אסור לעשות מלאכות בשדה בשנת יובל. אף על פי שלא שמטו. זאת אומרת, הברייתא כאן מחלקת בין המצוות של שביתה ממלאכה בקרקע שנוהגת בשנת יובל, כמו בשנת שביעית, שזה, כשאומרים שזה שנת יובל מכל מקום, הכוונה שיש מצווה של להימנע מעשיית מלאכה בשדה, לבין 3 מצוות שיש בשנת יובל, תקיעת שופר, שילוח עבדים ושדות חוזרות לבעליהם. שה3 מצוות האלה, אלה מצוות שתלויות בבני אדם, האם הם מקיימים אותם או לא מקיימים אותם. והשאלה היא, האם שנת יובל חלה גם אם לא מקיימים את ה3 מצוות או לא? או שרק אם הם מקיימים את ה3 מצוות שנת יובל חלה? מה פירוש שנת יובל חלה? הכוונה שאסור לעשות מלאכות בשדה. אז ככה, מביאה הברייתא 3 דעות בעניין הזה. דעה ראשונה אומרת ששנת יובל, השנה הזאת אסורה בעשיית מלאכה, אף על פי שלא שמתו, דהיינו, לא שלא שמתו, שלא נמנעו מעשיית מלאכה, אלא כאן הכוונה שלא שמתו, הכוונה שלא החזירו את השדות לבעליהם שנת יובל. ואף על פי כן, נוהג שנת יובל לעניין איסור עשיית מלאכה בשדה. ואף על פי שבית דין לא תקעו בשופר ביום הכיפורים, בכל זאת נוהג שנת יובל שאסור לעשות מלאכה בשדה. אבל תנאי אחד כן יש. אמנם כתוב יובל שזה מרבה בין כך ובין כך נוהג שנת יובל, אבל גם כתוב היא, שזה מיעוט. יכול אף על פי שלא שילחו עבדים עבריים לחופשי, גם כן יהיה שנת יובל וגם יהיה איסור עשיית מלאכה בשדה, ויש שנים שהיובל נוהג, תלמוד לומר היא, שזה מיעוט. אם שלחו את העבדים העבריים בשנה הזאת, אז נוהג שנת יובל ואסור לעשות עשיית מלאכה בשדה, אבל אם לא שילחו את העבדים, אין שנת יובל. דברי רבי יהודה, בקצרה, לפי דעתו של רבי יהודה, מה שקובע האם תהיה שנת יובל לעניין איסור עשיית מלאכה, זה האם שחררו את העבדים העבריים בשנה הזאת. רבי יוסי אומר, מה שקובע זה תקיעת שופר ביום הכיפורים על ידי בית הדין. כתוב יובל היא. מה שכתוב יובל זה ריבוי. אף על פי שלא שמתו, לא החזירו שדה אחוזה לבעליהם, ואף על פי שלא שילחו את העבדים העבריים לחופשי, בכל זאת נוהג שנת יובל, כי כתוב יובל, זה ריבוי. כתוב היא, מה זה בא למעט, יובל היא? יכול אף על פי שבית דין לא תקעו בשופר ביום הכיפורים, גם יהיה איסור עשיית מלאכה בשדה בשנת יובל? תלמוד לומר היא, שזה מיעוט. בסדר? תכף נראה דעה שלישית. אבל קודם הברייתא דנה בשתי הדעות האלה. רבי יהודה סובר שמה שמכיל את שנת יובל, שהוא יחול, זה שילוח עבדים עבריים, ורבי יוסי סובר שזה תקיעת שופר ביום הכיפורים. נשאלת השאלה, למה רבי יוסי בחר את המצווה של, למה רבי יהודה בחר את המצווה של שילוח עבדים, ורבי יוסי בחר את המצווה של תקיעת שופר, שהמצווה הזאת היא זאת שתקבע את איסור עשיית מלאכה בשדה בשנת יובל. וכי מאחר שמקרא אחד מרבה, מה שכתוב יובל, זה אומר יובל זה שנה שלא תלויה בשום מעשה, היא קדושה וקיימת מעצמה לעניין איסור עשיית מלאכה. במקרא אחד ממעיט, שכתוב היא, שזה מיעוט, שכן שנת יובל תלויה במשהו. מפני מה אני אומר, ככה מסביר רבי יוסי, שסובר שמה שקובע זה תקיעת שופר, למה אני אומר יובל היא אף על פי שלא שילחו עבדים? יובל היא אף על פי שלא החזירו קרקעות לבעליהם? אבל ואין יובל אלא אם כן בית דין תקעו בשופר. למה? למה דווקא תקיעת שופר? זה שמעכב. אני אסביר לך שני טעמים. טעם ראשון, לפי שאפשר לעולם בלא שילוח עבדים. יכול להיות שלא יהיו עבדים בשום מקום בעולם. עבדים עבריים. ולכן לא ישלחו עבדים. לא יהיה מציאות לשלח עבדים בשנת יובל. אבל, ואי אפשר לעולם שנת יובל בלי מצוות תקיעת שופר. אפילו במחנות עבודה אצל הנאצים יימח שמם. אפילו בערבות סיביר. אצל הקומוניסטים יימח שמם. שופר היה להרבה יהודים. שופר זה דבר שמצוי. אפשר להשיג. אי אפשר לעולם בלא מצוות תקיעת שופר, שלא יהיה שופר באיזשהו מקום בעולם. אם כן, התורה תולה מצוות שביתה ממלאכה בשנת יובל באיזשהו דבר, מסתבר שהיא תולה את זה בדבר שהוא כל שנה יכולים לקיים אותו, שזה תקיעת שופר. ולא בדבר כזה שלא כל פעם יכולים לקיים. שילוח עבדים, אין לי עבד. אף אחד אין עבד. איך אתה רוצה לתלות את שנות יובל בדבר שלא תלוי באנשים, ויש מציאות שהוא לא יהיה קיים? התנאי הזה לא יהיה קיים בכלל, כי לאנשים לא יהיה עבדים. לכן, אומר רבי יוסי, עדיף לתלות את שנת יובל בתקיעת שופר. טעם שני, דבר אחר. מצוות תקיעת שופר זו מסורה לבית דין. שזה תנאי שאפשר לקיים אותו. בית דין, גם אם המצב של הדור, בעוונותינו הרבים, מאוד מאוד ירוד, ואנשים לא מקיימים תורה ומצוות בעוונותינו הרבים, שהשם יחזיר את כולנו בתשובה שלמה לפניו. אבל בית הדין זה מקום שהקדוש ברוך הוא יכול להשחות את שכינתו בתוכם. זה מקום שבכל מקרה, שמה אלוקים ניצב בעדת כל, שמה הקדוש ברוך הוא נמצא, שמה יש תמיד את הצדיקים. שהם יקיימו את המצווה. כיוון שתקיעת שופר תלויה בבית הדין, זה תנאי שיכולים לקיים אותו. אני יכול להגיד, אם תתקעו בשופר, שנת יובל תהיה אסורה במלאכה בקרקע, בשדה. אם לא תתקעו בשופר, לא. זה דבר שתלוי בבית דין, אתה יכול להתנות עם כאלה שאפשר להתנות בהם, להתנות איתם. אבל, וזו מצוות שילוח עבדים, אינה תלויה מסורה לבית דין, זה מסור לכל יחיד ויחיד. זאת אומרת, כל עם ישראל תלויים עכשיו באותו צרוע, כל צרוע וכל זע וכל תמה לנפש, שרם לבבו והחליט שהוא לא רוצה לשחרר את העבד עברי שלו, למרות שהתורה אומרת שהוא מצווה לשלח אותו. כל עם ישראל הפסידו מצוות יובל בגלל אותו אחד? מסתבר שלא. לכן, אני אומר שמה שהתורה מתכוונת לומר, ששנת יובל תלויה במשהו, זה בתקיעת שופר. שואלת הגמרא, אחרי שרבי יוסי אמר, טעם כל כך מסתבר, למה אני לא יכול לתלות את איסור עשיית מלאכה בשדה בשנת יובל, במצוות שליחת העבדים העבריים, כי ייתכן שלא יהיו עבדים עבריים בכלל בכל העולם. אז אם כן, מהי דבר אחר? מה הוא צריך להביא אותם? שתקיעת שופר תלויה בבית הדין? מה היה חסר בטעם הראשון? תשובה. מחי תימא, היית תרצה לדחות את הטעם הראשון. כי אתה תחיה בעולם כזה שהעבדים מצויים בו. ואתה רוצה לומר, יכול להיות שלא יהיו בכלל עבדים עבריים בכל העולם? אי אפשר דלק אחד בסוף העולם דלא משלח. לא יכול להיות שאין עבד עברי אחד בכל העולם, ולא יכול להיות שאין איזה אדון אחד שיש לו עבד עברי, שהחליט לא לשלח את העבד העברי שלו. אז אם כן, זה סוג תנאי שכן כן, תמיד יתקיים. כן אפשר לומר שהוא יהיה תלוי, שיכול להיות שהתנאי הזה יתקיים ויכול להיות שלא, כי תמיד יהיו עבדים עבריים, תרצה לומר. ותמיד אפשר לומר, אם תשלחו את העבדים העבריים, יהיה איסור עשיית מלאכה בשדה בשנת יובל, ואם לא, אז לא. שזה תנאי שכן יכול להתקיים לתמיד, כך תרצה לומר. לכן אומר רבי יוסי, אני אביא לך אותם. זאת אומרת, אומר רבי יוסי, לפי דעתי, יכולה להיות מציאות שלא יהיו עבדים עבריים בכל העולם, כמו שאנחנו לכאורה רואים היום. אבל גם אם יהיו כאלה שיפקפקו בדבריו של רבי יוסי, ויאמרו, מה, יכול להיות שלא יהיו עבדים עבריים? אתה לא מדבר דברים מסתברים. תראה, כולם היום יש עבדים עבריים. איך יכול להיות שיהיה זמן שלא יהיו עבדים עבריים? בכלל, בשום מקום בעולם. אז אם אתה לא תרצה לקבל את זה, אתה יודע מה, אני אתן לך טעם אחר. המצווה הזו של תקיעת שופר, הרבה יותר מסתבר להתנות בה ולתלות בה את איסור עשיית מלאכה בשדה בשנת יובל, כי מצווה שמסורה לבית דין, זה דבר שאתה יכול לקיים את התנאי, ואז יהיה שנת יובל, זה דבר שמסור לאנשים אחראיים, שיהיה להם יראת שמיים. וזו מצוות שילוח עבדים אינה מסורה לבית דין, לא מסתבר שהתורה תתלה את כל שנת יובל, אם יהיה מותר לעשות מלאכה בשדה או אסור, באיזה בן אדם אחד שיחליט לפרוק מעליו עול תורה ומצוות בעוונות הרבים שהשם יחזיר את כולנו בתשובה שלמה. לא ייתכן, לא מסתבר שכל עם ישראל תלויים באיזה בן אדם אחד. לא מסתבר. אחרי שרבי יוסי הביא את דעתו בצורה כל כך מנומקת, עם שני טעמים, ואם טעם אחד אתה תדחה, אני מביא לך מיד טעם אחר, שכאן אנחנו בדרך אגב רואים את הסיבה למה ההלכה כרבי יוסי, מרב מסכת עירובין דף י' מביאה, שההלכה כרבי יוסי מפני שנימוקו עמו, הוא מנמק את דבריו. אז נשאלת השאלה, בסדר, רבי יוסי הביא את נימוקו. בישלמה לרבי יוסי כדי כאמר טעמי, למה הוא תולה את איסור עשיית מלאכה בשנת יובל בתקיעת שופר? אלא באמת, לרבי יהודה, מה היא טעמה? מה טעמו של רבי יהודה שמצוות שביתה ממלאכה בשנת יובל תלויה בשילוח עבדים העבריים? אמר קרא, הפסוק אומר לעניין שנת יובל, קודם כל אומרת התורה, ועברת שופר תרועה, מדברים פה על תקיעת שופר, אחר כך כתוב, וקראתם, כן, אחרי זה הפסוק מתחיל, וקידשתם את שנת ה-50 שנה, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, יובל תהיה לכם. אז מה המצווה שכתובה קודם? תקיעת שופר. אחר כך, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. תתנו שחרור לכל יושבי ארץ הקודש, העבדים חוזרים לבתיהם. מיד אומרת התורה, יובל היא תהיה לכם. תשבטו ממלאכות בשדה. במה תלויה מצוות שביתה ממלאכות בשדה בשנת יובל? בתנאי שכתוב בסמוך. וקראתם דרור בארץ לכל יושבי היובל היא תהיה לכם. כסבר מקרא נדרש, יובל היא תהיה לכם, מה התנאי של היא? על מה שכתוב לפניו, בסמוך אליו, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, יובל היא. אם אתם משחררים את העבדים העבריים, אז יובל היא, אז היא תהיה יובל ותהיו אסורות המלאכות בשדה בשנה הזאת. אבל התורה לא ממעטת את המצווה שכתובה לפני פניו, ועברת שופר תרועה, שזה תנאי שכתוב קודם לתנאי של שחרור העבדים. אולי נגיד את זה בצורה כזאת. התורה אומרת, יובל היא. יש מיעוט. היא. אם קיימתם את התנאי, תהיה שנת יובל. יהיו אסורות המלאכות בשדה בשנה הזאת. מה התנאי? אני לא הולך לנבור, מה שנקרא בארכיון, לחפש תנאים מלפני ששת ימי המעשה. מה שכתוב פה בסמוך. וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, יובל היא. קראתם דרור בארץ לכל יושביה, אז יובל היא. לא, אבל עוד לפני כן כתוב, איך הולך הלשון של הפסוק? ועברת שופר תרועה, אתה לא זוכר כמה, כתוב קצת קודם. אני לא מסתכל מה כתוב עוד קודם, אני מסתכל מה שכתוב בסמוך ממש. וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, אז יובל היא. בזה זה תלוי. לא, אבל לפני כן, לא, אני לא מסתכל לפני כן. הפסוק נדרש לפניו ולא לפני פניו. דרור לכל יושביה. מי אמר שזה שחרור? ודיקו לאלמה דרור לשון חירות. שחרור עבדים. מה עם משמע? איפה אתה מצאת שדרור זה חירות? לתניא ברייתא אין דרור אלא לשון חירות. אמר רבי יהודה, מה המשמעות של לשון דרור? שהוא דר. כמדייר בית דיירה. הוא דר איפה שהוא רוצה לדור. אין לו הגבלה. יכול ללכת לכל בית מלון בעולם. וכן, הוא מוביל סחורה בכל מדינה. יכול לעשות עסקים בלי הגבלה בכל מדינה ומדינה. הוא בן חורין. אפשר ללמוד מפה חיזוק. חיזוק גדול. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך. איפה? לאן? אל הארץ אשר הרקע. הסדר לכאורה היה צריך להיות הפוך. קודם אדם עוזב את בית אביו, אחר כך את כל מולדתו, את כל המשפחה המורחבת, המולדת, ואחר כך הוא עוזב את ארצו. כאן הפסוק קודם כל אומר, לך לך מארצך. אם הוא הלך מארצו, הוא כבר הלך ממולדתו מבית אביו, ודאי. אלא לכאורה צריך לבאר. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, לך לך מארצך. אדם הולך מארצו, ויכול להיות שהוא יחזור, הוא עדיין גר שם, רק הוא הלך, הוא נסע לאיזה שמחה, לעסקים, חוזר תכף. אומרת לו התורה, לא. לך גם ממולדתך, תעזוב את המשפחה. טוב, לעזוב את המשפחה, אני עוזב עם המשפחה המצומצמת הקרובה, ואני עוזב את המשפחה המורחבת. אומרת לו התורה, לא. תלך מבית אביך, תעזוב הכל. לאן תלך? אל הארץ אשר הרקע. אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא בא לרמז ליהודי, אל תהיה משועבד לארצך, למולדתך, לבית אביך. תהיה משועבד רק לקדוש ברוך הוא, אל הארץ אשר הרקע. שאדם לא יתלה את קיום המצוות בשום דבר. פתאום הוא רואה שהרב הזה, הוא לא יכול לסמוך עליו, אז הוא יעזוב את היהדות. הוא רואה שההורים שלו לא יכול לסמוך עליהם, הוא יעזוב את היהדות. הוא רואה שדתיים מתנהגים בצורה מסוימת. שזה הוא אומר שהדת היא לא טובה, חס וחלילה. לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך, אל תתלה את היהדות שלך בשום דבר, אל הארץ אשר הרקע. תהיה תלוי רק באחד, יחיד ומיוחד. לאן שהקדוש ברוך הוא יראה לך, בתורה שלו את הדרך, לשם תלך. התורה, היהודי והקדוש ברוך הוא הם אחד, כמו שהזוהר הקדוש אומר. גם כאן, מי זה בן חורין? מי שעוסק בתורה, הגמרא אומרת. לשון חירות זה אחד שגר בכל מקום, זה לא משנה לו אם הוא עכשיו בעיר הזאת או בעיר הזאת, במשפחה הזאת או במשפחה אחרת. הוא משוחרר בכל מקום, הוא מקיים את התורה והמצוות בשביל הקדוש ברוך הוא בלבד ובלי תלות באף אחד בעולם. בכל אופן הבאנו כאן שתי דעות. האם מצוות שביתה ממלאכה בשנת יובל תלויה בתקיעת שופר, שזה דעתו של רבי יוסי, או שהיא תלויה בשילוח עבדים עבריים, שזה דעתו של רבי יהודה. מביאה הגמרא עכשיו את הדעה השלישית. אמר רבי חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, זו דברי רבי יהודה ורבי יוסי. אבל חכמים אומרים, שלושתן מעכבות בו. כדי שיאסור לעשות מלאכה בשדה בשנת יובל, צריכים גם לתקוע בשופר, גם לשלוח את העבדים לבתיהם, וגם להחזיר את השדות לבעליהם. מאיפה המקור לדבריהם? כסברי, המקרא שממעט יובל היא, שרק אם יהיה תנאי מסוים, אז יחול שנת יובל לעניין איסור עשיית מלאכה בשדה. הפסוק הזה נדרש לפניו, לפני פניו ולאחריו. מה הסדר של הפסוקים? קודם, לתקיעת שופר, כמו שהפסוק אומר, ועברת שופר תרועה. אחר כך כתוב, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, יובל היא. זאת אומרת, מה כתוב לפני היא, וקראתם דרור בארץ לפני, לכל יושביה, שזה שחרור העבדים עבריים. מה כתוב לפני פניו, ותקעתם ועברתם שופר תרועה, זה תקיעה בשופר. אז המקרא נדרש לפניו ולפני פניו. מה כתוב מיד לאחריו? יובל היא תהיה לכם ושבתם איש לאחוזתו ואיש למשפחתו תשובו. לחזור לאחוזות, לחזור לנחלה, שכל אחד מקבל חזרה את נחלותיו. זה כתוב לאחריו, המקרא נדרש גם לאחריו. זאת אומרת, צריכים את כל השלושה תנאים כדי שיובל היא, דווקא היא, רק אם יקיימו את כל השלושה תנאים. גם התנאי הראשון יתקעו בשופר. תנאי השני, ישלחו את העבדים העבריים. תנאי השלישי, יחזירו חזרת השדות לבעליהם, ואז יהיה איסור עשיית מלאכה בשדה בשנת יובל. שואלת הגמרא, והכתיב יובל? זה אומר שהשנה הזאת לא תלויה בשום מעשה. הוא יובל בפני עצמו. זה ריבוי. עונה הגמרא, אפילו בחוץ על הארץ. שבחוץ לארץ גם נוהג שנת יובל. לעניין מה? לעניין מה נוהג יובל בחוץ לארץ? הרי שם אין שדות שקיבלו בנחלה על ידי משה רבנו בזמן שחזרו לארץ כל אחד מהשבטים. אז לא שייך שם להחזיר את השדות לבעליהם. לא שייך שם איסור עשיית מלאכה בשדה, כי המצווה הזאת היא מצווה תלויה בארץ, מצוות שביעית. אז לעניין מה נוהג יובל בחוץ לארץ, לעניין שילוח עבדים. אדם שיש לו עבד עברי גם בחוץ לארץ, צריך לשחרר אותו. שואלת הגמרא, והכתיבו קראתם דרור בארץ, לכל יושביה. שחרור עבדים עבריים, ותלוי דווקא בארץ. עונה הגמרא, לא. ההוא, הפסוק שאומר, וקראתם דרור בארץ, זה אומר שהמקום שמשם נקבע האם יהיה שנת יובל או לא יהיה שנת יובל, זה בארץ. ההוא, בזמן שנוהג דרור בארץ, בזמן שמשחררים את העבדים העבריים בארץ ישראל, ואז אם כן יוצא שיש בעצם שנת יובל, אז נוהג מצוות שילוח עבדים גם מחוץ על הארץ. אבל בזמן שאינו נוהג בארץ, אם לא משחררים את העבדים בארץ, כי היובל לא נוהג בשנה הזאת, אז אינו נוהג גם בחוץ על הארץ, אז גם בחוץ לארץ לא יצטרכו לשלוח את העבדים בשנת יובל. ועד כאן דף ט'.